לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, שבת אנחנו בעזרת השם נקרא בבית כנסת פרשת אמור, והשבוע, כלומר אחרי שבת, יהיה לנו את לג בעומר. ובינתיים יש לנו מסכות. בקיצור, יש כאן הרבה 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 דברים מאוד 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 מעניינים. לא נצליח, אולי כן, לפחות את השלושה הדברים הללו, כן אולי נצליח, אז בואו נשמע לאט לאט לפי הסדר. בקשר למסכות אני רוצה להתחיל. למה? בגלל שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. המסכות כבר יושבים אצלנו קרוב לחודשיים בפורים, עוד לא כך ידענו מה זה. ילדים בפורים התחפשו לסיני, איך הם התחפשו? לבשו כזהו מסכת בעד נגד זיהום. הם חשבו שזה משהו של הסינים. הנה היום על כל מי שאנחנו רואים ברחוב בלי מסכה, אני לא יודע אם צריך להוכיח או לא, אני חושב שכן, אבל ודאי כועסים עליו, יש כאלה שיש להם במודה לשים את המסכה על הסנטר. למה על הסנטר? שאם רואים שוטר מרחוק אפשר מיד להרים. רבותיי, המסכה לא נועדה לחסות את הסנטר, המסכה נועדה גם להימנע מלהידבק, וביותר ביותר להימנע מלהדביק. במפורש נאמר, תקשיבו טוב, יותר יש לו לאדם להיזהר שלא יזיק משלא יוזק. אני חוזר, זה לשון של תוספות במסכת בבא קמא. יותר יש לו לאדם להיזהר שלא יזיק מי שלא יוזק. אם אתה שם מסכה ואתה עושה הפצ'י, אז שלך פרטי. ואם אתה עושה הפצ'י בלי מסכה, וואו וואו וואו, מה שאתה תרמת, מה שאתה עשית, מה שאתה נתת. הנכד שלי חזר, קטן, בן 7, בן 8, והוא דפק בדלת וברח רחוק רחוק, כדי שכשנפתח את הדלת לא נראה אותו, נעמוד ממש רחוק, הוא עמד מחוץ לדלת, ומלמעלה למעלה אצלנו יורדים חצי קומה להגיע אלינו, אז מלמעלה למעלה מהחדר מדרגות, הוא אומר לנו, לי ולסבתא, הוא אומר, הרבה שלנו בחדר אמר, שאם אתם לא תלכו לבקר את סבא וסבתא, לא, אם אתם לא תבואו, סליחה, אם אתם לא תבואו אל סבא וסבתא, אם אנחנו, וואי, אני כבר מבולבל לגמרי, מחילה, רבותיי, רבותיי, לא, 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 תקשיבו. הוא אמר ככה, הרבי שלנו בחדר אמר, אם אתם ילדים לא תלכו לסבא וסבתא, אז סבא וסבתא שלכם לא ילכו אל סבא וסבתא שלהם. בקיצור, הרבי ניסה להסביר לילדים שזה לא משהו של נוחיות, יפה, טוב, אלא זה ממש, ממש פיקוח נפש. לא יודע אם כולם, כולם פיקוח נפש, אבל יש אנשים, יש קצת פיקוח נפש, גם קצת חמירה סכנתה מאיסורה. חמירה חמורה סכנתה סכנה מאיסורה, מאיסור. סכנה יותר חמורה מאיסור. רבותיי, כתוב בתורה לשמור שבת, נכון? אז צריך לשמור שבת קצת או מאוד? ודאי שמאוד. כתוב בתורה לכבד הורים. אז צריך לכבד קצת או מאוד? ודאי שמאוד. אבל לא כתוב כבד את אביך ואת אמך מאוד. לא כתוב שמור את יום השבת מאוד. לא צריך שיהיה כתוב מאוד. כתוב כבד את אביך, זה נקרא תכבד לגמרי. שמור שבת, זה נקרא שמור לגמרי, נכון? כן? לא צריך מאוד. אבל איך כתוב בתורה? ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. למה מאוד? ואם נשמרתם לנפשותיכם, זה נקרא חופן מסמרים אסור לאכול, ונשמרתם לנפשותיכם. אבל רק שני מסמרים או שלושה לבלוע, אולי מותר, למה? כי לא כתוב מאוד. אז הרבה מסמרים אסור לאכול, כי זה ודאי יהרוג, אבל קצת מסמרים, רק יעשה קצת פצעים, רק נזקים, רק. לא, לא, לא. אם כתוב ונשמרתם לנפשותיכם, צריך להישמר מאוד. אז רבותיי, מה כתוב בתורה ונשמרתם לנפשותיכם מאוד? מה זה המאוד הזה? מה זה המאוד? מה זה המאוד? תגידו לי מה זה המאוד הזה. תקשיבו טוב, אתם תגידו שהרב חנוך פנאטי, זה יהיה בשבילי תואר כבוד. ונשמרתם לנפשותיכם מאוד, זה נקרא שבכל הנושא של בריאות, אנחנו צריכים להיות פנאטים. נחזור או שזה ברור? בכל מה שקשור לבריאות, אנחנו צריכים להיות פנאטים. פנאטים ונשמרתיהם לנפשותיכם מאוד. אז רבותיי, מה נדרש מאיתנו? מה, לטחון לנו כל היום לבד תחינה בכבישה קרה ולאכול רק אני יודע מה, לעמוד על הרגליים? כל ההנחיות של כל הצמחונים והטבעונים לשמור, אולי כן. אבל מה נשמר? לקחת איזה חתיכת שמטקה קטן, חתיכת מסיכה קטנה ולשים על האף ועל הפה. ואתה שומר גם אותך וגם את החברה וגם את כולם. טוב, אז זה בקשר למסיכה. אבל כשאנחנו היום באים עם מסיכה, נפגשים, רואים, אז איך קוראים לזה במקורות? פונים חדושו יסבואו לכאן. מכירים כזה מושג? יש חתן וקלה. כולם, כל הדודים, כל האחים, כל הגיסים, כולם היו בחתונה. עכשיו הדוד עושה שבע ברכות. ומי מגיע? החתן והקלה וההורים של החתן וההורים של הקלה וכל המשפחה הקרובה מסביב. וכולם, כולם היו בחתונה. עכשיו רוצים לעשות שבע ברכות, אצל אשכנזים לפחות, אצל הספרדים, לפי השולחן ערוך, עושים שבע ברכות, רק עם הסעודת שבע ברכות היא בבית של החתן והקלה. טוב, הלכות פעם אחרת. בכל אופן, רוצים לעשות שבע ברכות, אז מסתכלים, חבר'ה, כל הסועדים כאן, כל אלה שאמרו דרשות, כל אלה ששרו, כל אלה ששמחו את החתן והקלה, כולם, כולם, כולם היו בחתונה. נו, מה יהיה? איך נעשה שבע ברכות? צריך פונים חדוש, אויס. צריך פנים חדשות. בפנים חדשות, זה לא מועיל לחפש שם איזה הלך מהרחוב. בוא, שתי ברכות תקשיב. צריך אחד שאנחנו מתכבדים שהוא הגיע, או בלשון ההלכה, אחד שמכינים לכבודו משהו טוב בסעודה. כלומר, זה לא צריך להיות הראש ישיבה של החתן, או המנהל של בית הספר של הקלה, אבל זה צריך להיות מישהו שבבית הכנסת יש לו מקום, מכובד. לא, אני יודע מה, לא יודע איך לקרוא לזה, ארכי פרחי, שאחד שרוצה לאכול איזה בורקס. לא, צריך מישהו מכובד קצת, לפחות עממי. פונים חדוש. יש לזה גם כן איזה וורד קטן אחד חמוד. היה פעם היחל זה היה רב מאיר שפירה מלובלין. הוא היה חסידי, והוא לא רק שהוא היה חסידי, הוא היה מאוד 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 מתנגד לאלה שמתגלחים. בזמנו התחילה המודה הזו בפולין להתגלח. זה לא היה מקובל כל כך אצל היהודים לפני 4-5 דורות בפולין. במקומות אחרים, אולי בהונגריה, בגרמניה, באיטליה, בטח, באיטליה כבר 1,300 שנה היהודים החרדים היו מתגלחים. בכל אופן, זה לא היה מקובל. אז פעם אחת היה באיזה שבע ברכות, וחיכו לפנים חדשות, והגיע איש מכובד, לא פחות ולא יותר, הדוד של החתן, והוא לא היה בחתונה. אז כולם אמרו, או, פנים חדשות. אז מאיר שפירה מלובלין אמר, פנים? אין לו פנים. חדשות, כן, זה חדש. לא רק הוא, כל העסק כאן חדש, הפרצוף הזה. אבל זה פנים זה? זה פנים זה? למה נזכרתי בזה? כי כשאנחנו הולכים עם מסיכה קטנטונת כזו רק על קצה האף והפה, יש כאלה שפיץ כמו מקור של איזה ציפור, לא נורא, אבל יש את המסיכות הטובות, המשוכללות האלה מבעד, שמכסה מהעיניים עד מתחת הסנטר, עד האוזניים, הכל. אז זה ממש, פונים חדוש אויס. יש לזה פנים. למה יש לזה פנים? כי זה מה שההלכה דורשת. אם זה מה שההלכה דורשת, אלה הפנים שלנו, זה החזית. למה ונשמרתם לנפשותיכם? מאוד, מאוד. אז כבר היום, ברוך השם, ראיתי דברים ססגוניים, לא רק כמו שבהתחלה, רק כאלה מסיכות של חירורגיה בצבע כחול או תכלת או לבן, אלא כבר יש צבעוני, כבר שמעתי שנשים לוקחות מטפחת עם מסיכה, עם צבע אחיד, דומה, תואם קוראים לזה. בקיצור, לאלה שמייצרים מסיכות, יש עכשיו עדנה עם קצת יצירתיות, יכולים להצקור, בכל אחד אומר די, יש 3 מיליון אזרחים במדינה, או 4-5 ילדים קטנים לא צריכים כנראה. כל אחד יהיה לו מסיכה כביס, חד פעמי, לא חד פעמי, כביס. אז גמרנו, נגמרה הפרנסה. לא, 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 לא. אחרי שיש לכולם נעליים, נגמרה הפרנסה? לא. תתחיל נעליים עם שפיץ, בלי שפיץ, עם פס אדום מלמטה, עם פס זהב מהצד, עם אבזם, בלי אבזם, ספורט, אלגנט, לק. היי, כמה נעליים שאפשר לעשות, רבותיי, מסכות אפשר לעשות עוד יותר. למה זה החלק הכי פרונטלי, הכי חזיתי, הכי. אני מבקש אחוזים, אם עכשיו מישהו מיד משנה סמותניים, לא ביום שישי אחרי חצות, לא מתאים, נתחיל לעשות פרנסה חדשה, אבל במוצאי שבת, לך מיד למתפרה, תתחיל, אל תעצר מסכות, תעשה את זה כבר ישר בסטים, מסכה עם מטפחת, עם כפפות. אה? רבותיי, אני לא מבקש אחוזים על זה, אבל אני כן מבקש שכל מי שיש לו מסכה יפה, לא יפה, פשוטה, עממית, מנייר או מותגית, מה שיהיה, שימו אותה על הפנים, לא על הסנטר, לא תלוי על האוזן, מתנדנד על הפנים, גם הפה בעיקר חשוב הפה, וגם האף, האף זה בשבילך, והפה זה כדי שלא תתרום את מה שיש לך לכולם. כולנו, כולנו, ברוך השם, בחזקת בריאים, אבל הקורונה הרשאית הזאת, היא מספרת על מי נדבקה, רק אחרי שבועיים, ולפזר את הרעל שלה יודעת כבר קודם לכן, ולכן רבותיי, כל האנשים יהיו בחזקת אנשים כשרים בעיניך, כך כתוב בפרקי אבות, אבל חשש אולי חס ושלום חס וחלילה, הוא מפזר רעל, ואם יש חס וחלילה חס ושלום, סמירה, חמירה סכנתה מאיסורה, אולי הוא מפזר רעל, אל תיגעו בשום דבר, תמיד שיהיה בכיס, בקבוקון אלכוהול ג'ל, ג'ל אלכוהול, לחטא, נגעת במשהו, בכפתור, בפה, בידית, בדלת, בכרטיס, במשהו, תחטא את שתי האצבעות שנגעת בהם. גם כפפה, רבותיי, לא מועיל יותר מדי. יש אנשים חושבים, שמים כפפה בבוקר, הולכים איתה עד הערב. זה שטויות. עם הכפפה אתה נוגע בידית שמישהו חולה נגע לפניך, ואחר כך, עם הכפפה אתה מנגב את העין או מחטט באף, אז את הקורונצ'יק הזה, שלא נדבק לך על היד, נדבק לך על הכפפה, העברת עם הכפפה, מאוד חשוב אם אתה מעביר אותו עם היד או שאתה מעביר אותו עם מלקחיים, אתה מעביר אותו במגש של זהב. רבותיי, אני לא על תקן של קופת חולים, ותתפלו לשמוע ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה לא פרשת השבוע, אבל פה נמחדו שיש, זה כן פרשת השבוע. למה אני אומר את זה? מכיוון שאני חוזר בחזרה לחתונה. כשאנחנו באים ומחפשים, לא לחתונה, סליחה, לשבע ברכות, ואנחנו מחפשים, נו, מי לא היה בחתונה? כולם היו בחתונה, וואי, לא עושים שבע ברכות. כלומר, חלק לא עושים, חלק מהברכות לא עושים. למה? אין פנים חדשות. אבל רבו איסאי, בשבס קוידש, עכשיו החתן והכלה, וההורים של החתן וההורים של הכלה, כולם באים ביחד לזה אולם קטן, בעזרת השם בקרוב תיגמר הגזירה, ונוכל לחזור בחזרה לשמחות הגדולות, היפות, המשפחתיות. אבל מצד שני גם למדנו קצת פרופורציה. מי אמר שצריך חתונה עם 4,000 אנשים? עוד מעט נחזור בחזרה לשבע ברכות של שבת. יש לי חבר, חבר שלי, חבר טוב. אולי חלק מהציבור מכירים אותו, איש מכובד בבני ברק. בן שלו או בת שלו, שכחתי, היה צריך להתחתן, אני חושב שבן, היה צריך להתחתן כמה ימים אחרי ראש חודש ניסן. למי שאינו יודע, האשכנזים לא כל כך נוהגים להתחתן בחודש ניסן, אבל אצל הספרדים לא רק שנוהגים, אלא יש בזה אפילו עניין. זה חודש של ככה, כל שיר השירים, כל החודש של מוציא השירים, השירים בכושרות, יש בזה הרבה סגולות, הרבה עניינים על פי הקבלה. בכל אופן, בן שלו היה צריך להתחתן כמה ימים בתחילת ניסן, ג' ד' די לא זוכר, דווקא כן הייתה לי הזמנה, וכבר היה אולם, והיו הזמנות, והכל, הכל, הכל היה מוכן, אולם גדול, מפואר, בפתח תקווה, משהו ענק, עם גן אירועים מסביב, משהו, אתם יודעים, כמו שמכובד לאנשים שמזמינים ציבור גדול. והתחילה הקורונה, והוא ישב וחשב, וואי, קודם כל, בוודאי שלא עושים חתונה. אבל הוא חשב, וואי, מה אני אעשה עכשיו, איך אני אתווה אותם בחזרה, ואיך אני אבקש את הכסף, את הדמי קדימה. מסתבר שיש חוק, עוד לפני שהוא טלפן אליהם, לפני שהוא כתב, הוא קיבל מהם מכתב, שהוא יקבל בחזרה את כל הכסף דמי קדימה, הם סופגים את כל הנזקים על עצמם, כי הם עוד לא התחילו לבשל, עוד לא עשו שום דבר. לא חשוב. בכל אופן, תכלס, איפה החתונה הייתה? יש לו שכן שיש לו גג גדול בחג סוכות, עושים שם סוכה גדולה. אז את החתונה עושים על הגג של השכן. מי היה בחתונה? אבא ואמא ואחים ואחיות של החתן. אבא ואמא ואחים ואחיות של הכלה, והסוכה הייתה מספיק גדולה להרחיק, וזה לא משפחה עם 40 ילדים משפחה, אבל בלי הנראה עם 7-8 ילדים בכל צד. והרב של החתן זה שמסדר קידושין, שני עידים הביאו מהחברים של האבא של החתן מהבית הכנסת, וזה הכל, לא צריך יותר, כי אם החתן והכלה והאחים מכל הצדדים של אחרי בר מצווה כבר היו 10 אנשים, ואשתו של החבר שלי בישלה את החתונה. מה היה לבשל? סיר עם קצת עופות, עם קצת בשר, עם קצת ירקות, עם קצת תוספות, עם קצת שניצלים, ככה, סיר לאיזה 25 אנשים. זה החצי הראשון של הסיפור, זה כאלה סיפורים אתם מכירים הרבה. את החצי השני אני רוצה לספר, החצי השני הכי מרגש, עד עכשיו אני כבר שמעתי את זה כמה פעמים, וכבר סיפרתי את זה כמה פעמים, ואני תמיד מתרגש מחדש. אתם יודעים מה החבר שלי הזה אומר לי? הרב חנוך, אתה לא תאמין, הזוג כל כך מאושר, כל כך נראים חמוד, כל כך נראים טוב, בעזרת השם, הקורונה תיגמר, החתונה הבאה של כל הילדים שלי תהיה על הגג הזה. זו הייתה חתונה כמו שקראתי בספרים, איך שנראו החתונות לפני 2000 שנה, לפני 300 שנה. חתונה אמיתית. בלי רעש, בלי בומבות, בלי... כולם ישבו, דיברו, החתונה התחילה ב-6 בערב, נגמרה ב-12 בלילה, הייתה אווירה נהדרת, אווירה טובה. קצת רקדו, לא יותר מדי, כי אין מוזיקה בכל הקולות שמפוצץ את האוזניים. אין. בקיצור, רבותיי, אז הנה כאן, יש לנו פנים חדשות, השבת היא פנים חדשות. שבתי פנים חדשות, כשאנחנו עושים 7 ברכות ומגיעים החתן והכלה וכל הצדדים ומסתכלים, אין פנים חדשות, לא עושים חתונה. אבל בשבס קויד, לא עושים חתונה, סליחה, לא עושים את כל הברכות של 7 ברכות. אבל בשבס קוידש לא צריך פנים חדשות. למה? לא צריך פנים חדשות? בטח שצריך פנים חדשות. אבל השבת בעצמה היא פנים חדשות. זה ההסבר הפשוט, זה מה שכתוב. אבל אתם יודעים מה העומק פה? זה לא שהשבת היא פנים חדשות, השבת עושה לנו פנים חדשות. כל אחד ואחד מאיתנו מגיע השבת, אתם קראתם פעם את הספר על ה... נו, יאי, השם ירחם עליי. לא מאור ושמש, הרבה של המאור ושמש. שבס של מי? לא, גם לא. יוי, החסידים ירביצו לי, איך אתה לא זוכר, כזה חשוב אחד. כל שבת קודש היה גבוה בראש שלם, ב-20 סנטימטר. אור בפנים, יש המון אנשים שמספרים עליהם שהיה להם אור בפנים בשבת. אור אמיתי. נכנסה שבת, נהיה להם אור. אור! השבת היא פנים חדשות? לא. השבת עושה לנו פנים חדשות. פנים של אור. ברגע שאנחנו שמים מסכה, רבותיי, יש לנו פנים של אור. למה? כי המצוות זה אור. כי נר מצווה ותורה אור. מסכה זה מצווה לשים, אז יש לנו אור. כל השבוע יש לנו, רבותיי, פונים חדושויס של שבס. למה? חמירה, סקנטה, מאיסורה. הנה, רבותיי, דיברתי כבר נורא הרבה, נורא מספיק, אבל אני לא עושה את זה סתם. תאמינו לי שאני לא סתם נודניק. נער הייתי גם זגנתי, אני רואה ברחוב, אני רואה שהרבה מאוד אנשים מזלזלים. מזלזלים, 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 בדבר כל כך חשוב, אין הצדקה. אין הצדקה. אין הצדקה לאדם לשים את מסכה על הסנטר. ללכת וככה ולחייך לכולם, לראות, אלה מפגרים, אלה הולכים עם מסכות, אני גיבור. לא יודע אם הגיבור הזה יגיע לבית הקברות או לא יגיע לבית הקברות, לא יודע אם הוא ישלח אחרים בבית הקברות או לא ישלח אחרים בבית הקברות, אבל אם יש אווירה כל כך טובה, כל כך חזקה של איש לרעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק, אחד כזה שמסתובב עם מסכה על הסנטר או בלי מסכה, מקרר את האווירה. לא צריך לאיים עליו, בוא נה, אתה תמות אם אין לך מסיכה, אולי ימות, הוא יחיה והילדים שלו יחיו וכולם יחיו. אבל האווירה, 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 המלאק, מה המלאק עשה? קירר את האמבטיה, קירר את האמבטיה, הוא שבר איזה מיתוס. אנחנו רואים כמה צריך להיזהר, אה, הפיתוס, אתה אמת הפנאטי. למה אני פנאטי? חמירה, סקנטה, מאיסורה. הנה אם כן, רבותיי, יש לנו כאן... פונים חדושס באו לכאן, ואנחנו רוצים גם כן קצת את פרשת השבוע, פרשת אמויר. זה אמויר אל הכהנים להזיר, גדוילים על הקטנים, להזיר את כולם, שכולם, כולם, 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 מה? ישמרו מתומה ותארה. תומה ותארה זה איסורה. קורונה זה סקנטה. אז אם להזיר גדוילים על הקטנים צריך להזיר, אז בסקנטה צריך להזיר, כפל כפליים בפרט, שזה סכנה לא מוחשית. אצבע לחשמל, אף אחד לא מכניס. מפני שאם היינו מכניסים אצבע, ו-30% מאלה שמכניסים אצבע, בעוד שבועיים פתאום נהיה להם איזה פלש בתוך המוח, אז אנשים היו מזלזלים, לא קורה כלום, זה לא, זה שטויות. אז אצבע על החשמל לא מכניסים, בגלל שהזפתה היא תוך אלפית השנייה. המהירות של החשמל היא כמו מהירות של האור, לא כמו במהירות של הכל. החשמל רץ במהירות 300,000 קילומטר בשנייה. 300,000 קילומטר בשנייה, אתם יודעים מה הפירוש? 300,000, זאת אומרת ש10,000 פעם בשנייה אחת כדור חשמל מסובב 10,000 פעם את כל כדור הארץ. זה לא המהירות של האור, של הכל. הכל הולך 300 מטר בשנייה, זה לא הרבה, 300 מטר. 300 מטר. מטוסים נוסעים מהר, הם נוסעים במהירות הכל. הכל נוסע משהו כמו 1,200, 1,300 קילומטר בשעה, לא יודע, אפשר לחשבן, 300 מטר בשנייה. כמה זה? 1,500 קילומטר בשעה. לא, קצת יותר מהר מאופנוע, אבל לא סוף העולם. אבל האור, וואו, מהירות האור. אז גם החשמל יש לו את מהירות האור. אז מי שמכניס אצבע לחשמל, במהירות האור זה מגיע לו למוח. תקציר זה נשרף לו מיד. אז לא מכניסים. הקורונה זוחלת לאט, מתפתחת, עושה מושבה, מתחילה לגדל ילדים, והילדים מתחילים לעשות נזקים. אז אנחנו חושבים שיש לנו זמן, ואין לנו זמן. אז זה אמור, אמור להזיר, להזיר את כולם, צריך להזיר. והנה רבותיי, אני רוצה להיכנס פנימה לתוך פרשת אמור, והפעם תתפלו לשמוע אם אתם רוצים לדפדף בחומש איפה אני אוחז, אז תגיעו עד רביעי. ברביעי אני רוצה לעצור לרגע אחד ולראות משהו נורא מעניין. יש פסוק ברביעי. מה? כל הרשימה של המועדים. כל הרשימה של המועדים נמצאת ברביעי. כך כתוב. ששת ימים אחרי שמסופר שם כל, קודם כל אמור אל הכהנים להזיר טומאה וטהרה, אחר כך יש כל מיני דינים של מום, איזה מום נקרא מום בכהן, יש אחר כך עוד פרשה, איזה מום נקרא מום בבהמה, שאסור להקריב אותה לקורבן, ואחר כך פתאום נגמר הנושא הזה של בית המקדש, וכתוב ככה, תקשיבו, ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא להשם בכל מושבותיכם. ומכאן מתחילה עכשיו פרשה ארוכה, 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 שמפרטת את כל החגים. פסח, שבעה ימים לא לאכול לחם, רק לאכול מצות. אחר כך חג השבועות, אחר כך ראש השנה, יום כיפור, חג סוכות. כל החגים, כל החגים, כל החגים מפורטים השבוע בפרשת אמור. ורבותיי, אני בטוח שמבין המאזינים יש גם כמה שהם בעלי קוירה, או שהם סתם יודעים טוב את, את החומש. אז זה לא המקום היחיד שכל החגי השנה, כל החגי השנה מפורטים בו ברשימה. יש את זה גם בפרשת פנחס. פרשת פנחס זה פרשה שאנחנו קוראים אותה כל שנה, כל שנה אחרי 17 בתמוז. תמיד תמיד פנחס יוצא בשלושת השבועות של ימי האבל. בימי האבלות, שם יש את פרשת פנחס. גם בפרשת פנחס יש את כל הרשימה של הקורבנות, סליחה, כל הרשימה של החגים, אבל, וכאן מגיע אבל גדול, יש שינוי מאוד מהותי בין הרשימה בפרשת השבוע שלנו לרשימה בפרשת פנחס. אצלנו מפורטים כל החגים עם המהות שלהם, מה צריך לעשות, בסוכות לשבת בסוכה, בפסח לא לאכול חמץ, בחג השבועות, שבועותיכם, בראש השנה לתקוע בשופר, ביום כיפור לצום, כל החגים כתוב מה המשמעות, מה עושים בהם. זה פרשת השבוע. ובפרשת פנחס כתוב בכל החגים איזה קורבן מוסף צריך להביא, וזה משונה, זה שונה מיום ליום. אתם יודעים, למשל בחג סוכות, כל יום זה משתנה, מתחיל עם 13, אחר כך נהיה, אחרי 13, מה יש מתחת? נה? חידון בעברית. מה זה 13 פחות 1? אתם חושבים שאתם יודעים, לא, אבל איך זה כתוב בתורה? אשתי, עין שין, אשתי עשר. יש 13, אשתי עשר, נכון? לא, 13, 12, אשתי עשר, 11, 10 בקיצור. מה זה אשתי עשר? זה יורד. בכל אחד זה פרשת פנחס. ועל זה יש לי שאלה גדולה. תקשיבו, אני עשיתי את כל ההקדמה הזו בגלל השאלה. בכל חומש ויקרא, מההתחלה עד כאן וגם הלאה בהמשך, הכל מדבר על בית המקדש. מההתחלה בפרשת ויקרא כל הקורבנות, אחר כך צו קורבן עולה, כל הקורבנות, גם פרשת השבוע מתחיל עם זה של הכהנים אסור להיות טמאים כדי שהם יוכלו להיכנס בטהרה לבית המקדש. הכל קורבנות, 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 קורבנות. פתאום מגיע החגים. יפה. וגם בחומה, בפרשת פנחס מגיעים החגים. אבל בפרשת פנחס מדברים על על הקורבנות. אז רבותיי, אני הייתי מציע להחליף את הפרשיות. פרשת פנחס, את הרשימה של פרשת פנחס נקרא השבוע, כי זה ממש ממש בתוך בית המקדש, והשבוע, את הפרשה של השבוע, אנחנו נקרא שם פרשת פנחס. פרשת פנחס זה באמצע המדבר, תוכניות להיכנס לארץ ישראל. בארץ ישראל אנחנו נבנה סוכות ונעלה לבית המקדש ונעשה שם את כל ה... בקיצור, הכל מתאים, הפרשה של השבוע, בקיצור, צריך להחליף. מה אתם אומרים על ההצעה הזו? אז יש לי כמה הצעות, למה בכל אופן אנחנו... למה אנחנו לא מחליפים? כי כתוב ככה, זה כתוב בתורה. אבל אני ניסיתי לחשוב, תיימד יקרה, למה זה באמת ככה? ויש הסבר נורא מעניין. גם את הקורבנות, וגם את החגים, אנחנו עושים. כלומר, בפרשת פנחס, לא סליחה, בפרשת השבוע יש כל החגים, נכון? שמה, הקורבנות זה משהו, כל החגים, פסח, שבועות, סוכות. איך נהיה פסח? איך נהיה פסח, אה? י' ניסן בלילה, חוזרים מבית הכנסת, איך אנחנו אומרים היום, איך כתוב בהגדה? כשאבא חוזר מהמרפסת, עושים קדש ורחץ. כשאבא חוזר מהמרפסת, כי מתפללים במרפסת. אז מה אנחנו עושים? בי"ד בלילה עושים פסח. מי קבע שהיום זה י"ד? ספרנו 14 יום מראש חודש. מי קבע שזה ראש חודש? היום כתוב בלוח. אבל פעם בית דין קבעו. באו שני עדים, סיפרו לבית דין שראו את הירח, ובית דין מסתכלים אם זה מתאים או לא מתאים, אם ראה ירקין, פה שם כל מיני חישובים, ומחליטים אם לקבל את העדים או לדחות אותם למחר. בשבועיים או בשלושה חודשים הם לא יכולים לדחות אותם, גם ביומיים הם לא יכולים לדחות אותם, כי כבר אחרי יומיים נהיה ירח, נראה בעליל, כבר מתחילים לראות בננה די ברורה, זה כבר בטוח ראש חודש. אבל להזיז יום, להרחיק יום, לקרב יום, כדי שיהיה כל מיני חישובים. למשל, לא רוצים אף פעם שיצא יום כיפור ביום שישי או ביום ראשון. כי יום כיפור הוא שבת. שבת זה גם שבת. אם יצא יום כיפור ביום שישי או ביום ראשון, אז יהיו שני ימי שבת רצופים. חג זה לא כל כך שבת. חג זה מותר לעשות מלאכה. אז לכן, יש עוד כל מיני חישובים. לא רוצים שעשרה בטבת יהיה בשבת. יש כמה חישובים. לא רוצים שושנה רבה יהיה בשבת. יש חישובים. אז מזיזים קצת. כלומר, בית דין יש להם קונטרול מתי יהיו החגים. ואיך כתוב על המקדש בעצמו? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. את המקדש אנחנו בעצמנו עושים. את החגים אנחנו בעצמנו עושים. שימו לב רבותיי, כשיגיע פעם החג הראשון, אולי זה יהיה חג השבועות, אני אטפל בזה. גם בבית המקדש וגם בחגים הקדוש ברוך הוא אורח שלנו. בשבת אנחנו עורכים של הקדוש ברוך הוא, שבת זה קביעה וקיימה. בששת הימים ברא השם את העולם, ביום השביעי שבת ונפש, והקדוש ברוך הוא קידש את השבת, זהו, השבת היא קבועה. יש שבת, תרצה, לא תרצה, תישן, תעשה, תקבל אותה, תעשה קידוש, תעשה הבדלה, מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות, השבת קיימת. ולכן במוצאי שבת אנחנו עושים מלווה דמלכה, מלווים את המלכה. היא הולכת, אנחנו רודפים אחריה. אבל מה אנחנו עושים במוצאי יום טוב? איסרו חג, תקשרו, איסרו חג בעבותים, עם חבלים תקשרו אותו, איך אתה קושר את החג? מי אתה בעל הבית לקשור את החג? כן, אני בעל הבית לקשור את החג, איך אתה בעל הבית לקשור את החג? אני הבאתי אותו, מה פירוש איך אני בעל הבית? אני הבאתי אותו, אני אגיד לו מתי ללכת, שיחכה פה עוד יום, איך הבאת אותו? כשבית דין קבעו מתי יהיה ראש חודש, בהתאם לזה הגיעו החגים בתאריך הזה, איזה יופי, נחמד. יפה. אז חגים אנחנו המארחים. וגם בבית המקדש אנחנו המארחים. עכשיו מסתדר משהו נורא מעניין בשירת הים של משה רבנו. הוא אומר לעם ישראל כולם, ריבונו של עולם, אנחנו נשיר לקדוש ברוך הוא, השיר על השם כי גאו גאה, סוס ורחו, איזה יופי, אנחנו מכירים את זה כל בוקר. ושם אנחנו אומרים, זה אילי וענווהו, אלוהי אבי והרום ממנו. זה כלי וענווהו, מה פירוש ענווהו? מלשון נווה, נווה נאמן, בית. אני אעשה לו בית בארץ ישראל. אנחנו עכשיו הולכים לארץ ישראל לבנות לקדוש ברוך הוא בית מקדש. זה מלשון ענווהו, אני אעשה לו נווה. נווה נאמן, נווה ירק, נווה. יפה, אבל חכמנו זיכרונם לברכה בגמרא מסכת שבת אומרים שהמילה וענווהו לומדים להתנאות לפניו במצוות. עשה לפניו סוכה נאה, תלית נאה, להתנאות. רבותיי, אני לא מבין. המילה נאה זה לא ענווה. ענווה זה משהו אחר. איך זה יכול להיות? איך מסתדר להיות נאה במילה ענווהו? התשובה היא שאנחנו בונים לקדוש ברוך הוא בית המקדש, זה יפה מאוד. ואנחנו עכשיו נהיה מערכים, זה יפה מאוד. ומי אמר שהאורח ירצה לבוא להתארח? מי אמר שהאורח מסכים להגיע? מי אמר זה? ואן והוא יתנהל לפניו במצוות. אם אני אעשה את הכל נכון ויפה בצורה נאה, לא תהיה שום סיבה שהאורח לא יבוא. ככה תמיד אומרים, שואלים אורח, אורח מתארח לשבת, לסעודה או לכל השבת, שואלים, נו, איך היה? אז הוא אומר, וואו, איזה יופי, כל כך טעים, אווירה כזו נהדרת, הוא סתם אומר, אחר כך אחרי שהוא יוצא מרווי הבית הזה, בלגן, האישה מכסכת את הילדים, הילדים מכסכים את אבא שלהם, אבא שלהם מתים, בקיצור, האוכל לא טעים, הכל מלוכלך, הכל... על הפנים. שם בבית הזה, בליל שבת, המלאך רע, אמר שככה יהיה בשבת הבא, והמלאך הטוב אמר, אמן בעל כורחו. אז למה אמרת שהיה כל כך יפה? סתם שיקרתי. אבל אני בחיים שלי לא מגיע אליהם עוד פעם. לא מגיע אליהם, השתגעתי, רציתי באמצע השבת כבר לברוח. רבותיי, המבחן, אם היית אורח טוב, אם המערח היה מערח טוב, זה לא מה האורח אומר, שטויות. המבחן הוא אם האורח מרים אחרי חודשיים טלפון, אפשר לבוא אליכם עוד פעם לשבת? אפשר לבוא אליכם עוד פעם לסעודה? זה המבחן, אם האורח רוצה לבוא אליך, לא אם הוא קשקש ואמר, בטח לא נעים, מה הוא יגיד לך את האמת בפרצוף? חוץ מזה בינינו אתה יודע בעצמך. בקיצור, זה כלי וענווהו, זה נקרא להיות נאה. ואז השם ירצה, בדיוק, זה הקורבנות, זה בית המקדש וזה החגים. למה החגים? מה אנחנו עושים לעשות בחגים? ושמחת בחגיך. רבותיי, אם אני פעם אחת מתארח אצל מישהו ואני רואה שם עצוב, אני לא אבוא עוד פעם. יגיד לי, תשמע, כתוב שאסור למלא את פיו בשמחה בעולם הזה, ובית המקדש נחרב, והיה ומתו תלמידי רבי עקיבא, הכל טוב, הכל יפה. אני רוצה, לא יודע מה, דיכאון, עם דיכאון אתה לא יכול לבנות עולם, לא יכול לבנות מדינה, לא תחנך את הילדים שלך, שום דבר לא תעשה מדיק. נכון, נכון, כל הסיבות שאתה מונה, למה חייבים, חייבים, חייבים להיות בדיכאון, אני לא מתווכח איתך. תשים את כולם בפריזר ותלך פסיעה קדימה, והנה לקראת זה עכשיו אני מגיע, אל הקטע הבא, האחרון, איתו אנחנו נסגור להיום. לפני אולי 15 שנים, תקשיבו טוב, אולי נעשה לכם רגע אחד של הפסקה, לא כבר אין זמן להפסקות, מצטער. לפני אולי 15 שנים, אני לא ספרתי, אולי 14, אולי 16, אפשר לבדוק ביומנים, אנחנו עובדים בערכים, אשתי מנהלת של מחלקה, ואני גם כן עוזר שם קצת, אז אנחנו גם בשבתות לפעמים הרבה פעמים נמצאים. עכשיו מהקורונה לא, היינו כבר מלפני פסח, מפורים בערך, אולי לפני פורים. בכל אופן, ואיתנו יש עוד משפחות של עובדים. למשל, יש משפחת מזרחי, אני חושב שאתם מכירים אותם. הרבנית ימימה מזרחי. אז היא מגיעה עם בעלה ועם הילדים שלה. בעלה רבי חיים הוא הבלקוירה שלנו. כשהוא מגיע, אז הוא הבלקוירה, איך הוא קורא יפה, איזה מתוק שהוא, גם הילדים שלה קוראים יפה, אבל רבותיי, זה לא נושא בפני עצמו. אז הרבנית פעם אחת שהיה סמינר בלג בעומר, או יום לפני, יום אחרי, משהו בערך, והרבנית שאלה אותי שאלה כזו. תקשיבו, מכירים, מי לא מכיר את הרבנית ימים המזרחי? אני לא עושה לה כאן פרסומת, היא מפורסמת לבד. היא שאלה אותי שאלה כזו. תגיד לי, הרב חנוך, מה זה השמחה שאנחנו עושים בלג בעומר? כך כתוב. לרבי עקיבא היו 24,000 תלמידים, וכולם מתו בין פסח ללג בעומר, בלג בעומר הפסיקו למות, לכן אנחנו שמחים. זה מה שכתוב. שאלה הרבנית, למה הפסיקו למות בלג בעומר? כי לא היה יותר תלמידים. אם היה עוד, היו ממשיכים למות. אז מה אתה שמח? שנגמר, לא נשאר אף אחד? ככה היא שאלה אותי. אולי לא עשתה את זה. בשפה כל כך אגרסיבית, בקיצור זה, שמחה זה נקרא אם הייתה מגפה, כמו למשל בזמן דוד המלך, הייתה מגפה, מתו 100 אנשים, לא מיליון, לא כולם, 100 אנשים מתו, ודוד המלך נלחץ, וואי, מת 100 אנשים ביום אחד. ואז הוא תיקן לעשות 100 ברכות, ופסקה המגפה, ו99.99% מהאזרחים נשארו לחיות. אבל כאן שואלת הרבנית, התלמידים מתו, הלשון של הגמרא מסכת יבמות, נדמה לי שזה בדף סמך ב' ואם לא אז תתפסו אותי על המילה, או אל תתפסו, שם כתוב היה העולם שמם, כמה נשארו שם קומץ, 5 רבי מאיר, שכחתי תלמידים בדרום, נשארו עוד כמה בודדים, ככה אפשר היה לחפש אותם בכל בית מדרש שהיה פחות ממניין, אז מתו כולם, אז מה השמחה? רבותיי, פה כתובה התשובה. אני לא סופר מה היה, אני עם הפנים קדימה. אם אתה עכשיו תשב ותתחיל לבכות, לא תבנה את העם, לא תבנה את המדינה. נגמר. זה נקרא להוריד את השלטר. היו פרושים צדיקים שרצו לגזור לא לאכול בשר ולא לשתות יין, בגלל שנחרב בית המקדש. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, אתם צודקים, אתם צודקים, אבל אם ככה גם אל תאכלו לחם, גם לחם היה בבית המקדש. אז הוא טוב, נאכל ירקות, גם ירקות אל תאכלו, גם זה היה פה, אז נשתה מים, גם מים אל תשתו, היו נסכים של מים בבית המקדש. בקיצור, אתם רוצים למות? אז תתחילו לבכות, תתחילו לבכות על מה שהיה. אתם רוצים לבכות עם הפנים קדימה, עם הפנים קדימה, עם הפנים קדימה. ועל זה רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור אחד קטנטן, ועם זה אנחנו נסיים. הרב יעקב גלינסקי, מי שלא שמע עליו, יש לו חור גדול, גדול, גדול בהשכלה. זיכרונו לברכה. הוא כותב באחד, יש לו ספרים שלו, הרבה ספרים, והיגדת, 5 כרכים על התורה, ועל פרשת השבוע, זה, 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 ועל מגילת אסתר, מגילת אסתר, ועל פסח, ועל, לא יודע, הרבה, יש לו בלי הנרה, בלי הנרה. אז הוא כותב באחד הספרים ככה. אנחנו היינו תלמידי ישיבת נוברדוק בפולין. 300 ומשהו בחורים היינו. הרוסיים תפסו 120, כי אז רוסיה פלשו שם לווילנה בצד אחד, וברחו מהגרמנים, הגיעו לווילנה, והרוסים הגיעו מצד אחד, ווילנה הייתה נקראת אז חופשית. הרוסים הגיעו, פלשו, תפסו 120 בחורים, מתוך ה-320. איזה מסכנים אנחנו היינו, לא ידענו שבינתיים, היינו מנותקים מהכל, לא ידענו שבינתיים כל ה-200 שנשארו שם בצד השני, בצד הווילנאי, הגרמנים תפסו אותם ושלחו את כולם לאושוויץ, הרגו את כולם, לא נשאר אחד. אבל אנחנו היינו נורא מסכנים, לקחו אותנו ברכבת, נסענו איזה 3 חודשים, שרפו לנו את התפילין, לקחו אותנו לשם לאיזה עמוק עמוק לתוך סיביר, לטייגה, לטייגה של סיביר, ככה הוא מספר, ושם היינו עובדי כפייה מהבוקר עד הערב, חתכנו עצים, קרנו, קרטנו, והיה קר, והיו לנו חורים של, 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 של כפור בתוך הידיים. בקיצור, צרות נוראות היינו. ואחר כך בסופו של דבר נגמרה המלחמה, מתוך ה-120 נשארנו רק 40. ככה אני חושב שהוא כותב, אני לא זוכר את המספרים. נשארנו רק 40, ומתחילים עכשיו ללכת לכיוון החופש. הולכים, 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 הולכים. אז, ואנחנו נורא שמחנו, השתחררנו, גמרנו, ברוך השם יש חופש. שאל אותי אחד החברים, מספר רבי יעקב, תגיד לי, על מה אנחנו שמחים? כל החברים בפולין מתו. כאן הגענו 120, נשארנו רק 40. מה אתה סלמה, על מה, על מה השמחה, על מה השמחה, איפה השמחה? החברים שלנו קבורים בתוך הקרח, אין אפילו קבר עליהם. מה, על מה אנחנו שמחים? איי, ואי, 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 ואי. הסביר להם רבי יעקב, אנחנו שמחים על זה שחל מהפך. מה שהיה, היה. והוא נתן להם המחשה. בני ישראל היו במצרים כמה הרבה מיליונים. בחושך, במכת חושך, מתו 80% מהיהודים. 5 מיליון יהודים שיצאו ממצרים זה 20%. היה פי 8 יותר הרבה. יצאו ממצרים רק 20%, ו50 יצאו בני ישראל, 1 מ5. אם 80% מתו, רבותיי, זאת אומרת שלא היה בן אדם אחד בכל ארץ מצרים, שלא היה לו איזה אח, גיס, דוד, בן דוד, חבר או שכן, שותף, שלא מת בחושך, נכון? 80% מתו, תעשו חשבון, זה מבהיל. נשארו רק 20%. זאת אומרת שלכל אחד, לכל אחד, לכל אחד, היה ודאי, ודאי, הרבה מאוד אנשים שנשארו מתו במצרים. מתי הייתה יציאת מצרים, רבי יעקב מחשב? למחרת, אחרי מכת חושך, פרו עם פיג'מה באמצע הלילה, מחר, הקדוש ברוך, משה רבן אומר להם, אחרי החושך מחר, אני מקד בחורך בחצות הלילה. אז פרו עם פיג'מה באמצע הלילה, הוציא, גרש את בני ישראל ממצרים, הם יצאו בבוקר. יום קודם כל אחד שיקל 80% מהחברים, אחים, דודים, גיסים, בנים, ילדים, לא יודע. למחרת יוצאים ממצרים. מה הם עשו ביציאת מצרים? יש מושג שאנחנו קוראים לו הלל המצרי. מה זה הלל המצרי? זה הלל שאנחנו אומרים בראש חודש, בחגים, ההלל הגדול, הלל הגדול זה משהו אחר, הלל המצרי, הלל, כולם אמרו הלל. מה אתה אומר הלל? אבא שלך מת אתמול, אח שלך מת אתמול, דוד שלך מת, איפה אתה אומר הלל? אני לא אומר הלל על מי שמת, אני לא אומר הלל על מה שהיה, אני אומר הלל על מה שיהיה. אני מפנים קדימה. יש לי על כך עוד כמה וכמה סיפורים, אבל רבותיי, אמרתי לכם, תתקשרו לכל חי, תגידו להם שיתנו לי שעתיים, כל כך הרבה סיפורים. יש לי סיפור אפילו על אמא שלי, זיכרונה לברכה. מכיוון שעכשיו זה לא היורצייט שלה, אז אני לא אספר אותו. בכל אופן, ממש סיפור בקשר לשואה גם כן, היא גם כן הייתה ניצולה של אושוויץ, את כל ברגן-בלזן, את כל הקשיים הכי קשים היא עברה, היא לימדה, לא, 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 לא ארחיב עכשיו, היא לימדה עם הפנים קדימה, עם הפנים קדימה, רבותיי, זה לג בעומר, השבוע היה לנו לג בעומר, לג בעומר מלמד אותנו, עם הפנים קדימה, אל תסתכל אחורנית, הקדוש ברוך אומר במפורש, המלאכים אומרים במפורש ללוט, אל תסתכל לאחוריך. אל תסתכל לאחוריך, אם תסתכל לאחוריך, אתה תשאר תקוע שם. די, תמיד עם הפנים קדימה. אז רבותיי, כולנו, כולנו מהפנים קדימה, זה נקרא, אתם יודעים שאצל החסידים, בשבת בבוקר, בין הדגים לבשר, אוכלים פרפל. פרפל זה פתיתים, פרפלח, פרפלח, פרפל. למה פרפל? בגלל שפרפלן, פרפלן זה נגמר, נגמר, די. עכשיו שבת קודש, מתחיל חשבון חדש, ממוצאי שבת עושים הבדלה, נגמר השבוע, מתחיל חודש חדש, שבוע חדש, חיים חדשים. לג בעומר זה הכל פרפלן, עכשיו אנחנו מתחילים את הכל מההתחלה. ורבותיי, שיהיה לכולנו, 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 שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
רבותיי, יש לי בשבילכם סיפור נורא נחמד בקשר למה שאני תמיד מספר לכם כל שבוע, שיעורים באגדות חז"ל. אבל הפעם, לכבוד זה שאנשים כולם בתוך הבתים שלהם, בגלל ההסגר, בגלל הקורונה, יש לי סיפור נורא מעניין. הרבה בחורים, בעיקר בחורים מתקשרים הרב, אנחנו לומדים בבית, ומדי פעם מגיעים לאגדתות ואנחנו תקועים. כשהיינו בישיבה, אז היה את הספרים שלך בספרייה, ואם אין בספרייה, אז בבית הכנסת ממול יש. היום כשאנחנו בבית, אנחנו מגיעים לאגדתות ותקוע לנו, אין לנו. מה, הרב, מה נעשה? אז מדי פעם אני מצלם דף אחד ושולח למי שנותן לי שם איזה מייל או פקס. אבל יש לי בשבילם במיוחד הצעה, ואני לא עושה אותה אף פעם. יש לי, כפי שאתם יודעים, שני סדרות. שתי סדרות של ספרים. אותו דבר בפנים, אבל כריכה, היה לי כריכה צהובה, צהוב אדום, כזה אדמדם, ויש לי כריכה אדומה, הכריכה הצהובה נגמרה, כמעט נגמר. אז החלטתי לכבוד הבחורים שרוצים את הספרים ולא אכפת להם באיזה צבע תהיה הכריכה, אני משלים את כל מה שאין בכריכה הצהובה, אני משלים מהכריכה הכתומה. כלומר, אני מוכן היום לתת סט שלם של 22 כרכים, אבל שהכריכה תהיה בשני צבעים. חלק מהכריכה בצבע חום כהה, וחלק בצבע חום בהיר, כאילו שני סדרות של ספרים, שתי סדרות של ספרים משני צבעים. ואני עושה את זה במקום ב-800 שקל, ב-400 שקל. חצי מחיר, זה מתחת מחיר הקרן. 22 ספרים ב-400 שקל, זה יוצא 17 שקל לספר, עולה לי 35. כלומר, פחות מחצי מחיר, זה נקרא מסובסד, מסובסד באמת. ספר עבה, 700 עמודים, גודל A4, צפוף, מנוקד, 22 כרכים ב-400 שקל סט, אבל מי שרוצה את הסדרה הגדולה, היפה, המכובדת בסלון, זה 750, אני עושה במקום 800, ב-750, או ב-750 המשלוח, ומי שרוצה, מוכן, הספר היפה הנהדר הזה יהיה אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אבל שני צבעים בכריכה, אני עושה את זה ב-400 שקלים, רק תרימו טלפון, סדרה על עין יעקב, על שיעורים בגדות חז"ל, לפי סדר התלמוד, תרימו טלפון ל-08-97-44-666, ויש לכם או בחצי מחיר שני צבעים, או במחיר שלם, גם מוזל, גם בזה, מה שאתם רוצים, 0897-44666, תשאירו את הטלפון שלכם, ואנחנו נחזור אליכם, בעזרת השם אני או הרבנית שלי, והספרים בדרך אליכם, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום, שבת פוריה, הרבה לימוד, הרבה חוכמה, הרבה 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 בריאות ונחת, הצלחה, אמן ואמן. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל